חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, המסע ומתן, כך על פי דיווחים, לשחרור החטופים עומד על סף פיצוץ. ראש ה-CIA בביקור חירום בקטר, זאת כאשר משלחת החמאס עוזבת את קהיר ללא סיכומים. שר הביטחון יואב גלנט רומז כי פעולה עצומה ברפיח בקרוב. לדבריו, חמאס לא מתכוון ללכת לשום מתווה, המשמעות היא פעולה ברפיח. החמאס ממשיך לסחוב זמן, לכל תשובה חיובית של ישראל הוא מוצא איך להטל בנו ולענות בתשובה שלילית. כך לא נוכל להגיע לעסקה, אומר שר הביטחון, ורומז כי צהל ייכנס לרפיח בקרוב ובעוצמה. תוך כך היום 10 בני אדם נפגעו בצהריים מירי פצמרים ששוגרו מרפיח לאזור מעבר כרם שלום שבעוטף עזה. מדובר בכמה שיגורים, כוחות גדולים של צהל הוקפצו לאזור. 3 מן הפצועים במצב קשה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. חיל האוויר תקף בתגובה באזורי השיגור באזור רפיח. הקבינט מתכנס הערב לדיון באשר גם לעסקת החטופים וגם להמשך המלחמה. תוך כך אנחנו גם מדווחים כי ארצות הברית לא רק שעוקבת אחרי המסע ומתן, אלא אולי יש אור ירוק רשמי להיכנס לרפיח. עוד מעט נבין קצת יותר, זה רק על פי דיווח של כלי תקשורת אחד בארצות הברית, לא גורם רשמי שם. חבר הכנסת מהמחנה הממלכתי מצהיר היום כי נצא בקרוב מהממשלה. הוא גם נקב בתאריך שגנץ קרא להקדים אליו את הבחירות ואמר אין לנו דרך להשפיע מבפנים, כך חבר הכנסת ביטון מהמחנה הממלכתי. נדבר על זה עוד מעט ועוד עניינים, ובשעה השנייה נעסוק ביום השואה. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח את תחילה עם קובי פינקלר. שלום קובי, שבוע טוב. על סף כניסה לרפיח, שוב עסקת חטופים שלא מביאה לשום מקום, ופצמרים, פגיעה משמעותית היום בקרם שלום.
כן, יותר מ10 פצמרים ורקטות לעבר אזור שבו צהל מתכונן לשהות בו כדי להיכנס לפעולה ברפיח. אז החמאס יורה את אותם 10 או 15 רקטות ופצמרים ומביא לפציעתם של יותר מ10 נפגעים. 10 מהם פונו באמצעים רכובים לבית החולים, עוד אחד פונה במסוק בצורה מוסקת, ואז חיל האוויר תוקף את אותם כלי משגרים, הורס אותם, משמיד אותם למעשה וגורם להשמדתם. האירוע הזה קורה, אבי, 300-400 מטר ממעבר רפיח, ממש 300-400 מטר ממעבר רפיח, אותו מעבר שעליו אנחנו מדברים כל הזמן, אותו מעבר שעליו מתכוננים לפעול ולפעולה, וזאת למעשה הפעולה של צהל. החמאס מבחין באירועים הללו, החמאס רואה את האירועים הללו, ואז פותח באש כאמור של פציצות מרגמה ורקטות לעבר הכוחות שמשיבים כאמור באש. גם כרגע מתנהלת שם פעילות אווירית באזור רפיח, והאירוע הזה יימשך, אני מניח, עוד לתוך הלילה עד כמה שניתן. האירוע הזה קורה, אבי, כאשר 8 שניות מאז רגע השיגור החלו הנפגעים להיות בשטח, למרות שהייתה ידיעה מודיעינית על כך, למרות שהייתה הערכות, בסופו של דבר זה לא צלח, האירוע הזה מתוחקר בידי כוחות הביטחון.
זה מה שקורה באזור רפיח, אזור כרם שלום. האם כשאנחנו מדברים על כניסה אפשרית, ושר הביטחון רומז על זה, כניסה אפשרית בקרוב ולרפיח, האם אתה יודע לומר, קובי, לפחות בשטח, שצהל ערוך, מוכן, נמצא שם, או ששוב נראה גיוס מסיבי של מילואים, כניסה של כמה, אולי של חטיבה או של כמה גדודים, איך זה נראה כרגע?
זה נראה שמתכוננים, ונראה שמוכנים, וזה לא רק שנראה, אני מדבר היום עם כל הגורמים, וגם השבוע האחרון, עם כל הגורמים הכי בכירים בצהל, אחרי שהשלימו את כל התוכניות, ואתה רואה גם את החיילים הללו שעומדים שם, ושומרים שם על הציוד הצבאי. זאת בדיוק הייתה משימתם, אוגדה שלמה, אוגדה 162, אוגדה מתמרנת, אוגדה של החמה בצפון רצועת עזה, נמצאת היום בשטח, מוכנה לכל רגע של הנחיה של הדרג המדיני, כולל אוגדה 98. שתי האוגדות המתמרנות שלמדו, שעבדו ופעלו היטב בכל הגזרה הצפונית והדרומית של רצועת עזה, 162 בחלק הצפוני, 98 באזור הניונס, מוכנות לפעולה. ואין לזה סיכוי אחר, אלא אם כן הדרג המדיני החליט אחרת, וזאת בדיוק הסיבה שהזכרת קודם, שקבינט המלחמה מכונס כרגע. הצבא מבחינתו מוכן, זה בוודאי לא יהיה ולא ייראה כמו שזה נראה בח'אן יונס או בחלק הראשוני של הפעולה שלנו לפני 7 חודשים ברצועת עזה, זה תהיה דפוס פעולה אחר, אבל בהתחלה כמובן ישנו את האוכלוסייה, וזה פרק זמן לא מבוטל, יכול להיות שבוע, יכול להיות גם חודש, תלוי ברצון ונכונות וביכולת לפנות האוכלוסייה, בסופו של דבר ייכנסו עם מסגרת, המוכנות נמצאת, הכוחות מתורגלים, התוכניות אושרו כולם, עכשיו מחכים כמובן כולם למוצא של, הפרג, של הדרג המדיני, וזה גם מקרין גם על האזור של הצפוני, אבי, בל נשכח, גם היום נפצע אזרח ישראלי בגבול ישראל-לבנון, בקריית שמונה, נפגע אמבולנס בחינון ישיר, גם מבנה נפגע שם, אזרח נפצע שם, ברוך השם רק באורח קל, ברוך השם קשה לי לומר, אבל זאת מציאות לעומת החלק הדרומי שהוא הרבה יותר קשה היום, אבל גם בהחלט בחלק הצפוני נמשכת הלחימה במלוא עוזה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח
הזה.
תודה. עכשיו לסוגיית המסע ומתן בעניין החטופים. לקודם כל העובדות, משלחת חמאס עוזבת את קהיר בשעה האחרונה, כשאין עסקה ואין סגירה של הסיפור הזה. ראש ה-CIA מגיע במיוחד מארצות הברית לקטר, כדי לעקוב מקרוב אחרי השיחות, וכולם מגלים כנראה את אותה תמונה שלקח לנו זמן להבין אותה. חמאס מושך זמן ואומר לא לכל פשרה ישראלית, לכל התקדמות. אנחנו מדברים בסך הכל על 33 חטופים, לא יותר, כך לפחות על פי הדיווחים, וישראל מוכנה בשביל ה-33 חטופים הללו להתפשר עוד ועוד, וגם לזה אני אומר לא. האם אנחנו מגיעים לקצה שבו מישהו ירים ידיים ויאמר עד כאן דיבורים, ומעכשיו נכנסים לרפיח? השר הביטחון הערב מסייר באוגדת עזה, ואומר המשמעות של סירוב חמאס היא פעולה עצימה ברפיח בזמן הקרוב ביותר, כך לשונו של שר הביטחון מילה במילה. אז אנחנו רוצים להבין קצת יותר, וכשמדברים על מסע ומתן כזה, אנחנו חוזרים אל ירון בלום, שלום לך ירון.
שלום, ערב טוב, ערב קשה היום.
ערב קשה, שעבר מתאים השבועים הנדרים, ברקע יום השואה, נכון. הזיכרונות, הסיפורים, המספרים על היד, הסבים, הסבתות, הסיפור של העם שלנו, ובצד השני אתה מדבר על חמאס ואותם תמונות בלי מספרים על היד אבל עם ידיים קטועות
ואותם בני בליעל לאנשי החמאס שמתעתיים בנו ועושים מניפולציות וכל מה שתוסיף זה נכון.
כן, ואנחנו שוב מה נותנים את הלחי השנייה כל פעם, מה קורה לנו?
תראו, אני חושב שמדינת ישראל, אבי, אני חושב שהגדרת את זה טוב, ומדינת ישראל מחויבת ל-132 משפחות חטופים, לעשות כל מה שרק אפשר אחרי האסון הזה של השביעי, להשיב אותם. כבר עבר כל כך הרבה זמן, כל יום שם זה סיוט אחד גדול. קשה לי לבוא ולומר כמה חיים וכמה לצערי מתים. כל יום שם זה מקרב את הקט שלהם, ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מה שרק אפשר. ולכן מדינת ישראל מחפשת כל דרך למצוא איזשהו תהליך, איזשהו פרוסס, איזשהו דרך להתחיל לפחות בפעימה אחת ולשחרר את ה-33 הראשונים, שזה נשים, חולים, חיילות, כדי להוציא אותם מהסיוט הזה של שבי חמאס, שבי דאש. זה לא פחות משבי דאש, אותם תמונות וסמלים שראינו בזמנו של דאש בכתום, ככה תתאמינו לכם את זה היום, ביום הסימבולי הזה, ותחשבו שבערב הזה אנחנו צריכים להתאחד ולעשות כל מה שרק אפשר כדי לשחרר אותם ולהתחיל עם זה. וגם אם בעזרת השם נתחיל עם זה, אז הסיכוי שיחי סינואר יעצור את זה אחרי שהוא יערך כמה ימים ויגיד, הרי אני מוכן להמשך הלחימה, גם זה אפשרות שצריכים לקחת. ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מה שרק אפשר, כדי לנסות להתקדם. כל מה שאנחנו שומעים, אבי, ביומיים האחרונים, בשלושה של עיתונאים אופטימיים בצד הישראלי, זה מה שנקרא wishful thinking, זה פער בין הדיווחים לבין האמת. יש פה אינטרסים גם של המתפחות להציג איזושהי תמונה אופטימית מדי, יש פה אינטרס של המתפחות להראות איזשהו מומנטום, יש פה אינטרס של חמאס להראות למתפחות שהן מתאמצות, יש פה אינטרס של החמאס להראות שישראל היא זו שפוצצה. זה בדיוק כמו הערב אחרי האסון שקרה היום בקרם שלום, והפצצה מתוך שטח בנוי באזור רפיח לכיוון קרם שלום, אותו מקום שמכניסים את המסעיות סיוע שלהם, מה זה אכפת להם בכלל? העיקר שעולם יגיד, סגרו את מסעיות הסיוע. אבל זה בדיוק הקטע, הם נסים לבוא ולומר, ישראל היא זו שפוצצה את המסע ומתן, ולכן גם הערב משלחת חמאס עזבה, לא יודע, מטריקת דלת, או נגמרו להם המילים, עזבה את קהיר, ועכשיו אנחנו שומעים שראש ה-CIA טס לקטר, כדי לנסות ללחוץ על קטר שתלחץ על חמאס, לפני שיתחילו, בעזרת השם, לגרש את הפעילי קטר, את פעילי חמאס שגרים בקטר, וחיים כמו אוליגרכים רוסיים.
כן.
ולכן, אז... אבי, אנחנו... הייתה פה אופטימית אמריקאית, הייתה פה אופטימית של
המתפחות. עד כמה עכשיו, אתה יודע, כל כובד המשקל הישראלי, המדיני, יחסי החוץ, מה שתרצה, עד כמה צריך להניח את הכל על זה שהאמריקאים יבינו שישראל עשתה את... הגיעה עד הקצה, זהו. עכשיו אז, צריך אז, לשחרר אז, את אבי, הרסל.
אמריקאים... תשמע, לפני שהם משחררים את הרסל, בואו נשים את הדברים על השולחן. בשביעי הפסדנו. מהשביעי אומנם מערכת הביטחון, גם שב"כ, גם צה"ל עושים עבודה נפלאה, וגם מובן המוסד בחו"ל, ורואים הרבה מאוד הישגים צבאיים כאלו ואחרים, וזה לא מספיק, הפסדנו. ולכן לפני שאנחנו נכנסים לרפיח, לא נגלה שם נפט. מי שחושב שנגלה ברפיח ויהיה לנו קל והכל יהיה גן עדן, טועה ומטעה. ולכן רפיח זה יותר סמל מאשר כל דבר אחר. יש שם מספר גדודי חמאס, הגדודים הכי חלשים, כבר הכנו את רוב הגדודים החזקים.
אבל חצי שנה הם מתכוננים שם, בל נשכח אירון.
אבל אבי, מה זה מתכוננים למה? מה יש להם, איך עכשיו להתכונן? הרי מצרים סוף סוף סגרה את הציר הברחות ממצרים לרפיח, ומרפיח לכיוון עזה, כי אנחנו סוגרים את כיוון עזה, ולכן בסיפור הזה... היום המצב שלהם הוא כזה שעם כל זה שהם ממתינים לצהל, צהל תיכנס עם מוגדל לתוך רפיח, היא תקטוש אותם. נכון שיהיו לנו עבדות לצערי, אבל היא תקטוש אותם, ומצרים חרדה על העניין הזה, כי היא לא רוצה שניכנס לרפיח, כי היא פוחדת מאוד מזרם פליטים שיציף את צפון סיני ואת רפיח המצרית, ולכן הם עושים כל מאמצים כדי לנסות ולהגיע להישגים בתחום של המסע ומתן, כי האינטרס שלהם, אבי, הוא קודם כל, למנוע את הכניסה של צהל לרפיח. הדבר שני, האינטרס השני של, של גם של קטר וגם של מצרים המתפחות, זה לרצות את ארצות הברית. ולכן, לפני שאנחנו נכנסים לרפיח, אנחנו צריכים לעשות כל דרך כדי למצוא לפחות את הפעימה הראשונה, את השלב הראשון של שחרור חטופות, כי רפיח לא תשחרר את החטופות. העצימות הצבאית בהחלט לגרום לחמאס לבקש מסע ומתן נוסף, אבל זה ייקח עוד זמן, וזה גם ייקח זמן אבי עד שניכנס לרפיח. כי אנחנו צריכים לזכור שיש מעל מיליון פליטים ברפיח, ועל פי החוק הבינלאומי ועל פי המחויבות הישראלית גם לארצות הברית וגם לאחרות, למדינות אחרות, אנחנו צריכים קודם כל לפנות לאזורים בטוחים את אותם פליטים שכבר הוגלו מצפון הרצועה לכיוון רפיח, ורק אחר כך להיכנס, או לחלק את אזור רפיח למספר פליטים, ריבועים, ולהתחיל לעבוד בריבועים, כשמכל ריבוע, כזה ריבוע וירטואלי, אנחנו נוציא את האזרחים, ולא נפגע באזרחים, באזרחים חפים, עד כמה שאפשר לומר את זה על תושבי עזה. ולכן, לפני שאנחנו נכנסים לרפיח, בעיניי כמובן, אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ, באמת לנסות ולהגיד, ניסינו הכל, לא הצלחנו. גם ככה העולם הזה, את הגרז שהוא נתן לנו כבר, הוא שחרר מאיתנו, עוד משהו יאשימו אותנו גם ברצח ארלוזורוב, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לייצר מצב של שחרור החטופות. עזה, אבי, לא הולכת לשום מקום. ה-132 חטופים וחטופות הם אלו שהולכים. ולכן אנחנו באמת, כמו שאמרתי קודם, בערב שכזה אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים להתאחד ובאמת לעשות כל מאמץ כדי לעשות את האקסטרה מייל הנוסף ולהגיד, ניסינו כל מאמץ, לא הצלחנו, עכשיו אנחנו נכנסים בכסח, בכל מקום בעולם שרק אפשר, כדי ללחוץ על ראשי חמאס, לחסל אותם בכל מקום בעולם שרק אפשר, כדי לייצר את העצימות הצבאית הזו, שתייצר את הלחץ אצל חמאס, לבקש כן לעשות עסקה.
כן. הדברים ברורים, ירון בלום, שעבר מתאם השבועים והנדרים. תודה.
אני מקווה שעניתי. בשורות
כן,
טובות.
כן, כן, בשורות טובות.
תודה, אבי, תודה, ערב טוב לכולם, ערב טוב. וערב שקט.
ערב שקט, ודמים בדמים נגעו, אנחנו תוך כדי כניסתו של יום השואה על כל המשמעויות, בשעה זו הלווייתו של הקדוש של יקים ליבמן, השם יקום דמו, שעד יום שישי הוגדר כחטוף, אבל גופתו נמצאה אחרי חקירה מאומצת של הרבה מאוד גורמים, ומתוך ההלוויה, ממש עכשיו, אנחנו בשיחה עם הסבא, הרב דוד סגל, שיהיה בשורות טובות, הרב סגל, כמה כן, אמונה יוצאת מהלוויה הזו.
כן, שלום לכולם, לכל המאזינים, זה באמת בסוף הלוויה, עם מספדים בבית העלמין, והייתה קודם במערת המכפלה, הרבה דוברים, פרידה, דברי פרידה, והמונים, המונים שנמצאים פה, זה באמת קורבן לא של המשפחה, זה קורבן של כל עם ישראל, ובעזרת השם שתקרב את גאולתנו השלמה כערף עין, זה הפתרון היחיד.
כן, קראנו את כל ההודעות שהמשפחה הוציאה, ואנחנו משוחחים ועוקבים אחרי המשפחה מיום שמחת תורה ועד היום, באמת הרבה מאוד מסרים של חיזוק ואמונה למרות הכל ולמרות הימים הקשים. שני ההורים של אליקים שיבדלו לחיים. ספר לנו קצת ככה על הרקע, מאיפה באים שורשים כל כך עמוקים וחזקים?
כמובן שמשפחת ליבמן זה ממייסדי חברון, הסבא של אליקים, מחותננו, הרב הגאון מנחם ליבמן, זכר צדיק לברכה, הוא יחד עם אשתו, רעייתו רחל, הקימו, היו בין מקימי חברון, ואליהו חתננו, הבחור שלהם, ממנו והלאה נולד בחברון. הוא אחר כך היה קבת חברון, קיבל צל"ש על יום הליל השמטה, והילד נולד ממש יום החלקה שלו היה צריך להיות, וזה נדחה בגלל ליל השמטה. גדל לתפארת, יש לי הקלטה שלו שהוא אמר בגיל 9, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להביא את המשיח ותחיית המתים, והיה מסור למשפחה, והיה גיבור חי.
כן, על פי ההלכה בעצם לא יושבים שבעה, אבל כן, מקבלים ניחומים.
כן, ישבו שבעה כמו שנוהגים בשמועה רחוקה, ישבו בערב
כן,
שבת.
חצי יום, כן, עד כניסת
ישבו
שבת.
ישבו בערב שבת, לא, הם קיבלו את זה, את ההודעה הסופית. קיבלו בסביבות ארבע, אחרי קורם יום שישי, אז ישבו עד חצי שנה לפני צאת שבת, לפי פסק ההלכה של הרב של קריית ארבע, ועכשיו הם יקבלו רק ניחומים, לא בתור כן. שבעה, אלא יקבלו תיחומים בישיבת ניר בקריית ארבע. כן, אתם okay. שומעים ברקע את ההלוויה, אבל אני שומע אתכם.
כן, אז אני רק ככה, אולי, אתה יודע, אנחנו מדברים על אליקים, וסיפרת עליו ככה במעט, ועל המשפחה, אבל בואו נדבר על המצב של עם ישראל. זה עוד קורבן קדוש, השם יקום דמו, שמוקרב על המזבח של עם ישראל בארץ ישראל בעת הזו, ואנחנו בתוך תאריך שמציינים בו את יום השואה. אמרנו, לעולם לא עוד, אנחנו עומדים בהבטחה הזו.
אני אמרתי בדברים שהתכבדתי לומר במערת המכפלה, אני אמרתי שהם שני שלמה ליבמן, היה שני אור שלמה, הדוד שלו, והוא אליקים שלמה שנרצחו בסביבות גיל ה-20, והקדוש בתורה כתוב, ונקדש בכבודי, ועל זה משה רבנו אמר לאהרון, שמתו בני אהרון, נדב ואביהו, אמר לו, הוא אשר אמר השם, בקרובה יקדש. השאלה, איפה הקדושה הזאת כשהוא לוקח מאיתנו? אז אולי כשהם עולים למעלה, במעלות קדושים וקרובים, אז שמה למעלה הם נפגשים עם הסבא, הרב מנחם, ועם כל הקדושים, ושם באמת אולי יש קידוש השם, אבל התורה הרי כתבה את זה בשבילנו, אז איפה אנחנו הקידוש השם? אז זה יהיה בגאולה השלמה, ואנחנו רוצים לראות את זה. אז לכן נבקש, וכמו שאמרת שעכשיו יהיה יום השואה, למעשה יום השואה זה כבזי, אבל לא נדחה בגלל שהיה שבת. אבל בערב עוד עכשיו כבר השקיעה וכבר נכנס לתוקף ובערב ובוקר כפחת בניסן. כפחת בניסן לפני 33 שנה בתשעין א', הרבי מלובביץ' קרא לכולם בשיחה, עשו כל אשר ביכולתכם לקרב את הגאולה. והיום, לפי מה שרואים, איך שהמדינה מתנהגת, איך שאומות העולם מתנהגות, בצביעות נוראה, והכל אצלנו גוררים רגליים ולא עושים, אז צריך להבין בשכל שהפתרון היחיד זה הגאולה השלמה, ולכן בצד הדברים שעושים, להתמקד בעיקר בבקשת הגאולה השלמה, שיהיה קידוש השם בעולם, שיהיה בקרובה יקדש כמו שצריך, זה מה שאמרתי, זה מה שאני חושב על המצב שלנו, אנחנו בחבלי משיח, סובלים את זה ויודעים שהכל לטובה, ומחכים שיהיה הטוב המושלם בקידוש השם גדול בעולם. בגאולה
השלמה ואמיתית בקרוב, ואגב, קידוש השם נוסף שיש במיטתם של בני אהרון, זה וידום אהרון. וידום אהרון, זה היה אחד הקידוש השם הכי גדולים בהיסטוריה.
כן, אהרון שומע... אבל אצל דוד המלך... כן.
אני אומר שהדברים מתקיימים גם עכשיו, שרואים את ההורים, מקבלים את צידוק הדין, בכזו צורה, בכזו אמונה, זה כשלעצמו קידוש השם.
כן, אבל זה עוד יותר, מכיוון שאצל דוד המלך כתוב למען יזמרך חבוד ולא ידום, כשקרא לו אז הוא עוד זימר, ומה שלמדה המשפחה זה שלהפך הוא רוצה לשמוח ואנחנו ממשיכים ולא נותנים לאויבים למפלצות האלה להראות שאנחנו
להחליש אותם
פג עליה, אנחנו ממשיכים עם השמחה, ממשיכים, הם קטעו לנו את השמחת תורה ואנחנו ממשיכים את שמחת החיים, בוטחים בשם, יודעים שאין רע בעולם, יש טוב הנסתר, יש טוב הנגלה, עכשיו זה טוב הנסתר, ומחכים לטוב הנגלה בגאולה השלמה, וממשיכים בשמחה באהבת השם.
אמן. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של אליקים,
אמן.
של מקום דמו.
שלמה בן אליהו שלום ואבישג, כן. ייתן.
הרב דוד טוב. סגל, אריכות ימים לכם,
אמן,
ועם
אמן.
ישראל כולו מנחם אתכם, בתוך שאר אבלי ציון, ולא תוסיפו דאבה עוד, בשורות טובות.
אמן. תודה רבה, ושכולם יתפללו הגאולה השלמה.
אמן. בעזרת השם בקרוב, הפסקה קצרה וחוזרים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, תחילה איתך ישי כהן, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב אבי.
ערב טוב, מיד אריה ארליך מצטרף אלינו. אישי, אנחנו רואים את הדשדוש, נקרא לזה, סביב רפיח. מצד אחד, אנחנו לא באמת מכירים את השאלות או את ההחלטות שנמצאות על שולחן הממשלה, אבל הרבה מאוד זמן ממתינים עם הרפיח הזה, ושוב עסקת שבועים, בפעם המי יודע מה, כנראה מתפוגגת. מתנגד גנץ מאותת שאוטוטו הוא עוזב את הממשלה. תשמע, די מבוכה הסיפור הזה.
תראה, נתחיל עם הסיפור של עסקת השבועים. אתה יודע, אמר לי שבוע שעבר עמית סגל, אנחנו מתווכחים יותר מדי עם עצמנו ומנהלים דיונים, כשהצד השני בכלל לא מתכוון להמשיך את המסע ומתן באמת. כשהצד השני מדבר על סיום המלחמה, זה כאילו אנחנו רבים בתוך עמנו, מלחמת היהודים, כשלא בטוח שיש בכלל עסקה, והנה אתה רואה את זה שזה קורה היום, ונכון לפני דקות ספורות גורם בכיר בקבינט המלחמה אומר לנו, שאין אופטימיות לגבי אפשרות של עסקה, שהסיכויים נמוכים, חמאס ממשיך להתעקש על הדרישה של סיום המלחמה, לזה אגב כל קבינט המלחמה בינתיים מסרב, לכן אפשר לומר שהסיכויים לעסקה באמת נמוכים מאוד, ואנחנו שבוע משחקים ומתעמתים בתוכנו, ימין, שמאל, מרכז, קואליציה, אופוזיציה, תומכי נתניהו, מתנגדי נתניהו, כן עסקה, לא עסקה, כשבכלל בצד השני ארגון הטרור חמאס, לא מוכן לנהל מסע ומתן שלא כולל את סיום המלחמה לחלוטין, ועל זה לא מקובל על אף אחד בשלב הזה. כן מוכנים להפסקה ארוכה, להפסקה שבמהלכה ישוחררו עשרות חטופים, אבל לא מוכנים להציר על סיום המלחמה, וכנראה זה גם מה שהוביל את אותו גורם מדיני בכיר לפרסם במהלך השבת שישראל לא מסכימה לסיום המלחמה, כדי שלא נגיע למצב בו ארצות הברית נותנת ערבויות לחמאס שהמלחמה תסתיים, ואז היא גם יכפו את זה על ישראל. לכן בגזרה של עסקה אנחנו במבוי סתום, שאנחנו שבועות סביב אותו אירוע שאין בו התקדמות אמיתית. עכשיו לגבי הפוליטי שהזכרת,
רגע, כבר נגיע לפוליטי. ארי ארליך, אתה איתנו, שלום, ערב טוב ארי.
כן, ערב טוב אבי, ערב טוב ישי.
אומר ישי, מבוי סתום, תסכול, בוא נאמר, בוא נדע לאמת, תסכול, ואני רוצה אולי שתביא את הכל, אתה יודע, מהשטח, כל האזרחים, מה שנקרא, לא אנשים שנמצאים ומביאים לנו איזה שהם תובנות מהחדר פנימה ומשולחן קבלת ההחלטות. אזרחי מדינת ישראל באשר הם מסתכלים על עסקאות עולות ויורדות, עולות ויורדות כבר 5 חודשים בלי שום התקדמות, כשהמערכה עצמה גם היא ממתינה לאיזשהו יום שלא יודע מה יקרה.
תראה, זה ברור שלהיות אזרח במדינת ישראל בימים כאלה זו משימה שהיא מאוד מתסכלת. אם אנחנו אחרי 210 ימים מאז פרוץ המלחמה, מאז לא פרוץ המלחמה אלא הזוועות שנעשו בשמחת תורה, ועדיין מדינת ישראל מחכה למוצא פיו של רב המרצחים יחיא סינואר, עם שמו, שיודיע אם הוא מוכן ללכת לעסקה שבה הוא ישחרר 33 חטופים בלבד מתוך 130 ומשהו, ובתמורתם הוא דורש את שחרורו של רב המרצחים ברגותי. כביכול כשפעם אחת שחררנו את סינואר תמורת שליט, אנחנו ראינו מה קיבלנו, עד עכשיו גם שחרורו של ברגותי עומד על הפרק, ומדינת ישראל חוששת להיכנס לרפיח, ונתניהו רק מתדרך, או גורם מדיני בכיר, כן, מתדרך, יש תאריך לרפיח, והתאריך הוא קרוב, והתאריך הוא קרוב מאוד, ואנחנו ראינו היום גם את האירוע הטרור, את הירי לעבר כרם שלום, עם התוצאות הטרגיות שלו. יש כאן רפישות, יש כאן, יהיו שיאמרו, חוסר סייתא דשמיא. אני חושב שזה מתחיל ונגמר בחוסר אמונה בצדקת הדרך, וזה כואב מאוד לראות איפה אנחנו עומדים. מדינת ישראל מתרפסת, מתחננת, מחכה לשמוע האם יועיל בטובו סינואר ללכת על עסקה, שהעסקה הזאת לכשעצמה, המחיר שלה הוא כבד מאוד. מצד אחד אנחנו יודעים שכל יהודי הוא עולם ומלואו, ואם יש סיכוי להציל 33 חטופים, בוודאי שזה נושא שצריך לדון בו בכובד ראש, אבל איפה התמורה, איפה המחיר הכבד שמדינת ישראל משלמת, ואיפה בכלל נמצאת המדינה ביחס ליעדי המלחמה? מה הושג? האם חמאס הושמד? מה מחמאס הושמד? זה לא פשוט. זה תקופה של הסתר פנים.
ישי, בוא נעבור באמת לזווית הפוליטית של האירוע. הממשלה מקרטעת, כל פעם מפלגה אחרת מושכת במושכות, אבל עם הסדקים האלה זה לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן. ישי איתנו?
כן.
כן. עכשיו אני שומע אותך, כן. לא, לא שומעים, ישי כהן. טוב, תחדשו איתו את הקשר מיד, כי אנחנו לא שומעים אותו. אריה, אז אני עובר אליך שוב. הזווית הפוליטית של העסק הזה, אתה שומע מצד אחד בן גביר וסמוטריץ' עם אמירות ברורות מהצד שלהם, גנץ אומר היום, אחד מחברי הכנסת שלו, חבר הכנסת ביטון אומר, פורשים מהממשלה בקרוב, נתניהו קרוע, נקרא לזה, בין שני הצדדים, אבל גם לא מחליט, לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה.
טוב, נתניהו עושה בנושא הזה של המשך ניהול המלחמה את משהו הכי טוב בו, וזה למשוך זמן ולא להחליט. אנחנו רואים את זה גם כלפי, זאת אומרת, גם בהתנהלות שלו כלפי הציר הימני בממשלתו, שזה בן גביר וסמוטריץ', וגם כלפי הסמן שמושך שמאלה. נתניהו בעיקר לא מחליט. שים לב עד כמה כולנו נדהמנו איך נתניהו סוף סוף קיבל היום אומץ לקבל את ההחלטה על סגירת הערוץ אל-ג'זירה, זה משהו שנתניהו עצמו דחה שוב ושוב במשך חודשים. מדבר על חודשי המלחמה, שלא לדבר שקודם לכן, כבר ב-2017, פרסם נתניהו שהוא יפעל לסגירת אל-ג'זירה, וזה משהו שסוף סוף התקבל לאומץ, אחרי שבאמת הציבור תמע ומנסה להבין מדוע לא נעשה כלום ביחס למלחמה, ושום דבר לא התקדם. אז אומר נתניהו היום לציבור, הנה, סגרתי לכם את אל-ג'זירה. אין מנגנון בריא של קבלת החלטות, אין איזשהו תהליך רציני של קבלת החלטות, זו לפחות התחושה, וברור שממשלה כזאת, שמצד אחד גנץ ואייזנקוט מושכים לצד אחד, ובן גביר וסמוטריץ' לצד שני, זו התוצאה, כשנתניהו כבול, ידיו כבולות.
ישי, מה אתה יודע על מה שקורה בתוך הממשלה?
תראה, אנחנו יודעים לומר ש... לא נכון לומר שהמאה של ממשלת החירום ספורים, אבל כן אפשר לומר ש... גנץ מתחיל לסמן את הדרך החוצה, הוא וגדי אייזנקוט. כנראה אחרי יום העצמאות נתחיל לשמוע אמירות יותר חריפות של בני גנץ נגד התנהלות נתניהו וקבינט המדיני ביטחוני, נגד בן גביר וסמוטריץ', ולנסות לשכנע את הבייס שלו שעדיין רוצה ממשלת חירום שיש בה גם את גנץ ואייזנקוט, להסביר להם למה לא מתאים הרגע הזה, בזמן הזה שהם יישארו ממשלת החירום. אבל כן אנחנו רואים שם שבר בתוך השבר שלו נמשך כבר כמה חודשים, ומגיע לסיוע בימים האחרונים. אבל שוב אני רוצה להדגיש, בכל מה שקשור לסיום המלחמה כדרישת חמאס, הסירוב לכך הוא לא סירוב של נתניהו לבדו, אלא נתניהו, גנץ ואיזנקוט, כל הקבינט, קבינט המלחמה, דרמר, דרי כמשקיף, גלנט, כולם מסכימים שאסור להיענות לדרישה הזו של חמאס. ואני אוסיף על זה שאני חושב שגם זכותו ואולי חובתו של ראש הממשלה לבוא ולומר עסקה שתסיים את המלחמה בעבור עשרות חטופים, צריך לומר חלקם עוד יישארו בתוך רצועת עזה, הפסד נוסף של מדינת ישראל עם הפסד לטווח הארוך לא מקובלת עליי, זכותו וחובתו של נתניהו לומר את דעתו ולא גם להסתתר מאחורי גורמים כאלו ואחרים. עכשיו אתה שואל על הנושא הפוליטי שבאירוע, אין ספק שבן גביר מנצל את זה לצד הפוליטי שלו, סמוטריץ' מנצל את זה, ולאחרים מהשך גם יאיר לפיד ובני גנץ ואחרים, אבל עד רגע זה חמאס לא אמר כן לעסקה שישראל יכולה, שנתניהו, שקבינט המלחמה יכול לעמוד בו, ואז באמת להכניס את ממשלת ישראל לסכנה קיומית מבחינתה, סכנה קיומית פוליטית כמובן, שיכולה לגרום לסמוטריץ' ובן גביר לפרוש, והממשלה תיפול באופן אוטומטי. אני כן אומר שגם הערב, אני עושה לסוג של מעבר חד, אבל השאלה שלך זה ייתן לך תשובה, הנושא היחיד, שמאיים גם הערב על שלמות הקואליציה, זה סוגיית הסדר מעמדן של תלמידי הישיבות. זה ותו לא, זה מה שעומד כרגע.
זה היום הרציני ביותר שאם יש. כן.
כן. אני רוצה להתחבר למה שאומר ישי ולהסביר מדוע נתניהו בסופו של דבר נוטה ימינה, ולמה אותו גורם מדיני בכיר שכולנו יודעים מי הוא, דאג אתמול לצערנו בעיצומה של השבת לתדרך על כך שאין, שהעסקה היא לא על הפרק. בסופו של דבר נתניהו מבין שבמוקדם או במאוחר גנץ יפרוש מהממשלה. זה עניין של בין ימים לשבועות. בסופו של דבר גנץ הבין שעכשיו הוא צריך לעשות את האקזיט. נתניהו יישאר עם בן גביר וסמוטריץ' והממשלה הגולמית שלו, של ה-64, ואותה הוא צריך לתחזק, איתה הוא צריך להסתדר, ואיתה הוא ינסה לדדות לעבר הבחירות הבאות, או לפחות לצלוח את הבחירות בארצות הברית, שהתקיימו בערך ב-5 בנובמבר למספרם, ואז אולי ממשל טראמפ יהיה נוח יותר. זאת אומרת, זה משחק השחמט שנתניהו מנהל. הוא עכשיו מנסה להרוויח זמן. יאמרו ציניקנים שגם לכן המלחמה עצמה נמרחת, אני לא יודע לומר את זה, אבל ברור שעכשיו נתניהו מנסה להרוויח זמן, ובסופו של דבר, כמו שאומר ישי, את חוק הגיוס יהיה צורך לפתור. עם הממשלה הזאת של ה-64, אין סיכוי שגנץ ייתן את ידו לכל סוג של מתווה להסדרת מעמדם של בני הישיבות. אנחנו יודעים מהם האספירציות הפוליטיות ועל מה בונה גנץ, על איזה קמפיין הוא בונה, ולכן עם הממשלה הזאת הנוכחית של המקורית של ה-64 מנדטים, ממשלת ימין חרדים, איתה נתניהו מנסה להסתדר, עליה הוא תולה את יעבו, לא על המשך השותפות עם גנץ.
טוב, משהו אחרון, ממש בשולי החדשות, גם בחירות ברבנות וגם מירון, שניהם ככה כרוכים ותלויים גם הם בהחלטות ממשלה ובהתנהלות תוך כדי מלחמה. לא ברור, כן, לא ברור לגבי מירון, אנחנו מבינים שכנראה השנה אירוע לא יהיה. די מובן העסק הזה, נכון ישי?
תראה, צריך לומר, במצב הנוכחי, בוודאי שדי מובן. ראינו בימים האחרונים, נראה לי אפילו ביום שישי האחרון, מטח של רקטות, כן, יום שישי האחרון, מטח של רקטות, לעבר הר מירון. עכשיו, אמר לי גורם צבאי בכיר בפיקוד צפון, שההבדל בין דרום לצפון הוא שמיים וארץ. בצפון, הטילים של חיזבאללה הם טילים מונחים, שיודעים להגיע ליעד, מה שנקרא. זה לא טילים שאתה משגר ונופלים באזור סדרות או באזור נתיבות ואתה לא יודע לכוון אותם. אז ראינו שיגורים לעבר הר מירון, אני אומר הר מירון, כולל לאזור הצימן ולא רק לכיוון בסיס חיל האוויר שנמצא שם בבסיס הבקרה, אלא גם לכיוון האזור הציון, ובדרכים המובילות לציון, והיו נפילות גם בשבועות האחרונים.
דרך בורמה היה איזה 6-7 נפילות על הדרך, דרך יציאת החירום ממירון.
נכון, אני בכוונה לא נוקט באזורים המדויקים, אבל לכן היו נפילות באזורים שבהם האלפים עולים ביום ל"ג בעומר. ולכן כל עוד שהמצב נותר כפי שהוא היום, וככל שאנחנו חוזרים גם בתחילת השיחה, שככל הנראה אנחנו לא קרובים לעסקה, מה שאומר שהאש תימשך ואולי תתעצם בשבועות הקרובים, המצב הנוכחי לכולם ברור, לא תהיה הילולה המונית בהר מירון, אולי תהיה הילולה מצומצמת של כמה עשרות, אולי מאות בודדות שיהיו שם בהר מירון, זה ותו לא. זו המלצה של מפקד פיקוד העורף, גם של פיקוד הצפון, איש לא יוכל להתווכח עם זה. אם תהיה הפסקת אש, וזה ישפיע גם על הגבול הצפוני, בוודאי שהכל ייראה אחרת, אבל כרגע לצערנו זה לא נראה באופק.
תראה, אני רוצה לומר את המילה שלי לגבי מירון. כן. זה ברור לחלוטין שרק מישהו חסר אחריות יחשוב שניתן לקיים הילולה המונית בהינתן המצב הביטחוני הנוכחי, כאשר איום הטילים מצפון עומד בעינו. מצד שני, אני רואה איזשהו, ואני חלילה לא אומר על אישי או על מי שאנחנו מכירים, אבל אני רואה גורמים פוליטיים בזירה הפוליטית שכבר ססים, אני מדבר על זירה הפוליטית הפנים חרדית, שכבר ססים לומר ולתדרך ולסמס ולכתוב שלא יהיה כלום במירון, והם דואגים לפמפם כל אמירה כזאת, כביכול יש להם פה איזשהו צהלה, איזשהו חיסול חשבונות עם גורמים פוליטיים אחרים. צריך לזכור שעבור, ישנם עשרות אלפי או מאות אלפי יהודים שעבורם מירון זה ציפור הנפש.
אני לא מסכים הגישה שלך, אף אחד מאיתנו לא מסכים.
לא, אמרתי מפורשות.
את השיקולים הפוליטיים. אמרתי מפורשות. בין שלוי אמונים לגור, לספרדים, אשכנזים ורסידים.
ישי, אני אומר מפורשות, לא אתה, אבל ישנם גורמים פוליטיים, שחקנים פוליטיים, ששנינו מכירים, שאנחנו יודעים שהם מכניסים שיקול פוליטי אל תוך הקלחת הזאת של מירון, וצריך לזכור שישנם מאות אלפי יהודים שעבורם מירון זה ציפור הנפש.
אריה, בסוף השאלה היא אם זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש.
אם יהיה פיקוח נפש, אף אדם לא ידרוך במירון. אף אדם שפוי לא ידרוך במירון. אולי יהיו כמה מטורללים, כמה קיצונים שינסו בכל זאת, ואנחנו יודעים כולנו מה דעתנו על המופקרות שלהם. אבל לצעול מעכשיו, כאשר יש לנו עוד מעט פחות מחודש ימים, ודברים יכולים להשתנות. אני רוצה לסיים בציטוט של ראש הישיבה, מרן משה הלל הירש, שהיום אמר לאדמור מזוויל ולמשלחת רבנים חסידיים שעלתה למעונו, עד ל"ג בעומר הכל יכול להשתנות גם בדרך הטבע ותהיה הילולה כרגיל. מי ייתן ויהיה? ואם חלילה לא, אז כולנו נציין את הילולה של רשב"י מהבית. אבל לא צריך למהר ולחרוץ את גורלה של הילולה שהיא מקודשת מעל 500 שנים מאז ימי הארי הקדוש.
ישי כהן, אריה ארליך, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.
עכשיו ליום השואה, במדינת ישראל קוראים לו יום השואה, יום הגבורה והשואה, או שואה והגבורה, ואולי אנחנו נקרא לו יום השואה והאמונה, כי בסופו של דבר, מאחורי היום הזה, על כל המשמעויות הרבות שיש סביב היום הזה, סביב בכלל אירוע שואה, שאין לו סוף, אפשר להסתכל עליו מכל כך הרבה זוויות. בסוף הדבר המשמעותי ביותר שליווה ומלווה עד היום את ניצולי השואה האחרונים שנותרו עוד בינינו את רבים מהם, זה האמונה. חלק מודים בזה בכל, חלק עדיין שומרים את זה בינם לבין קונם. וגם היהודים לצערנו שקמו אחרי השואה ואמרו, איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? אנחנו יוצאים לדרך אחרת, בעצם זה שהם אומרים איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה, סימן שמאמינים בו ובקיומו. וזה כשלעצמו, אולי אמונה בדרך אחרת, אחד רואה את זה כך, אחד רואה את זה כך, אבל כל מי שחווה וראה והיה בתופת ההיא, מספר שראה את הקדוש ברוך הוא, בין בגלוי ובין בנסתר. אנחנו בעניין הזה רוצים לשמוע קצת יותר עם הרב ישראל גולדווסר, שלום הרב.
שלום וברכה, שלום לך ולכולם.
אז מה הנקודה הכי משמעותית וחשובה שאנחנו, הדור השני, השלישי, הרביעי, לשרידי השואה, צריכים לקחת איתנו?
אתה זימנת לי שלא בכוונה, משל מאוד מאוד מוצלח, אני שומע את סוף הדיון הקודם, כשאני מחכה על הקו, אני שומע אתכם חתמים שאם חלילה המצב הביטחוני יהיה כמו עכשיו, אז נעשה את תהיות רבי שמעון בבית. אני חייב לציין שזה לא הכרחי. אני אסביר למה. בדרך כלל נוסעים לציון רבי שמעון לקבר, אבל אצלנו עסוקים בחיים, ולרבי שמעון היו חיים שלמים. בשנה שעברה הגעתי עם קבוצה למירון, דרך כל מסע חייו של רבי שמעון, קיסריה, בני ברקה העתיקה, יבנה, כל המקומות בהם הוא פעל, לא המקום שבו הוא נסתר. אני אומר את זה כמשל, וכשמתי שאנחנו מדברים כאן על השואה, כשכולם עסוקים במצבה האילמת, כשהצפירה של יום השואה אמורה להזכיר רק את ההרוגים, ואנחנו מדברים על הקדושים, על הגדלות, על המסירות נפש. אנחנו לא עסוקים רק במה עשו לנו, איך גמרו אותנו, אלא עסוקים באיך חיינו על אף הכל.
כן, אתה אומר החיים...
זה הסיפור היהודי.
החיים זו הצוואה של העם היהודי.
כן, וגם הפטירה, גם הפטירה אצלנו זה לא רק האסון שבזה. ללמוד מידת הדין, לראות את הנצחיות של התורה, את התורה שמנבט את התוכחה, ויחד עם זה אומרת לא מעשים ולא גלתים לחלותם. אי אפשר להתעלם מנכת תקומה, אי אפשר להתעלם מלשפשף את העיניים ולראות את הקהילות, את הישיבות, את בתי המדרשות, ובכל פעם, בכל פעם שאני חוזר מאושוויץ, כל פעם שאני חוזר מפולין, אני נוחת בבני ברק, הולך ברחוב, ואתה שוב רואה את זה, ושמעתי את זה הרבה מניסולים, זה לא יאומן, זה לא יאומן, מי ילד לנו את כל אלה? אנחנו לפני 70 שנה היינו בטוחים שהכל נגמר, שאפשר להגיד קדיש חלילה על עם ישראל. כל הסיפור הזה ביחד, בהסתכלות אמונית, אז גם העצב וגם הגדלות, גם הקידוש השם, וגם ההתנהלות הניסית, השגחה פרטית אמרת, הרי גם האסון הוא השגחה פרטית, הרי... לא חכמי, הרי זה כל כך בלתי אפשרי שמדינה הכי מתקדמת במרכז אירופה, עם כל כך הרבה אוניברסיטאות, ושמקדשת את האקדמיה, ממנה על עצמה מנהיג חסר השכלה, שלא סיים אף תחום לימוד, אין לו תעודה על שום נושא, אין לו בגרות, הוא אפס בכלכלה, אפס בביטחון, וממנים אותו על עצמם למנהיג למשך 11 שנים, הפרלמנט מוסר לו מרצונו, את כל הסמכויות, גרמניה הפכה לדיקטטורה מרצון. לא, שמעת על זה מדינה דמוקרטית שהפרלמנט מצביע של הנשיא יש סמכויות להחליט לבד על כל נושא שהוא, לא חכמו להתקילו זאת, יבינו להחליט.
הכל היה פה תהליך בדרך הטבע, אבל תהליך אל-טבעי לחלוטין.
רואים את יד השם, הרב דסלר היה אומר שכמו שיש תהליך יומיומי שהוא שמימי, אבל כשקורא נס, אז יהודי אומר גם לא חייבים טובות, אותו דבר גם כשאדם נוקף אצבעו, אז הוא מאמין שהכל משמיים, אבל כשהוא רואה את זה, כשזה צועק שהמכה היא אלוקית, זאת השואה.
היו פעמיים בהיסטוריה לעם היהודי, מצב שבו מישהו רצה להשמיד את כל העם היהודי. היו מסעות צלב ואינקוויזיציה וטבח ורציחות ומה לא ופרעות, אבל מציאות שבה קם אדם, בן אנוש, ואמר, אני רוצה למצוא את אחרון היהודים בכדור הארץ ולרצוח אותו ולהרוג אותו. זה היה אמן הרשע והיטלר ימח שמם וזכרם. ואני רוצה לשאול אותך מכאן, הרב גולדווסר, שאנחנו מדברים הערב, מדברים אולי על על החיים ועל האמונה שיוצאת מתוך השואה, דווקא על אלה חוקרי השואה וכל המוזיאונים למיניהם, יש ניסיון בעשרות שנים האחרונים להסתיר את היהדות שהייתה בשיא עוצמתה מתחת לפני השטח בשואה. פחות חוקרים את זה, עד שקמו עכשיו חוקרים חרדים כמוך ואחרים שמביאים את הצד הזה, אבל יש שם אוצר בלום בלתי נתפס.
אני חייב לומר שמאוד מאוד מאוד עוד אותי בשנים האחרונות להגיע שוב ושוב לתיכונים חילוניים, או אני בעצמי, או שמיזם ניצחה הרוח, צילמו אותי בקורונה מדריך באושוויץ, וההדרכה הזאת, ההסרטה הזאת, הצילום 360 הזה, כבר צפו בו בארץ, אני חושב, למעלה מ-50 אלף בני נוער, מקיבוצים, מתיכונים של, אתה יודע, ה-Society של הרצליה פיתוח ורעננה, וזה כל פעם מתקבל שם בכאלה, וכזאת התרגשות, למה את הסיפור הזה לא סיפרו לנו, וזה לא רק בטענה על המורים למה הסתרת מאיתנו, אלא בעיקר למה הצגתם לנו את השואה רק בתור מחיקה, רק בתור שגמרו אותנו, למה לא סיפרתם לנו את סיפור הגדלות שלנו, למה אף פעם לא סיפרו להדקת נרות באושוויץ והנחת תפילין בבוכנוולד, זה חוזר על עצמו שם, וזה חוזר על עצמו כעת, תראה אנחנו בתוך אסון, ואני לא נעים לי להגיד אני מאושר, אבל השואה, אי אפשר לומר שהתחזקנו, אפשר לומר שיהודים החזיקו על אף הכל, אבל האסון הנוכחי מחזק אותנו. לך תראה מה קורה ברחובות, תברר מה קורה במדרשיות לב לאחים, מה שמחת תורה. על כל אברך יש שלושה בחורים עם קעקועים שעומדים בתור ללמוד איתו. תברר מה קורה בחלוקת נרות שבת בשולחנות, הביקוש מעט שמחת תורה, פי שלוש. תבדוק מה קורה, התופעה לראות אנשים מסתובבים בתל אביב בלי כיפות ונמציציות, זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא כביכול לוחץ את הזית ויוצא שמן, אנחנו, משהו קורה לעם הזה.
באמת רוח של קירוב בלתי נתפס, לא רק בארץ אגב, גם כן. בעולם, אותם דיווחים.
בעולם, ונדמה לי שהציבור החרדי בתוך הערים החרדיות לא קולט את הדבר הזה, אנחנו לא קולטים
נכון.
את מה בורא עולם זימן לנו כאן, רק שומעים את ה... קצת את הרוח שהתקשורת עושה,
כי מה שמתווך בינינו לבין מה שמעבר לחומות, זה אותה תקשורת שמסיתה ומפלגת.
בדיוק כמו שבכיוון ההפוך.
ועושה ההפך.
בדיוק כמו שבכיוון ההפוך, נכון? איפה שאני מסתובב, החיזוק ביותר משפחות החטופים שמשחירים אותם בפנים של שמאל, שזה כל כך לא נכון. כל כך הרבה מתוכם קיבלו לעצמם שמירת שבת.
שמירת שבת והפרשות חלה ומתכנסים בשבתות בבתי מלון. יש ארגון שלם סביב הדבר הזה. והם עמוק עמוק בתוך זה, זה לא יומן.
כן. ושאלו אותי ואין לי תשובה, אולי שביחד שווה לחשוב על זה, למה בשואה לא ראינו את זה וכעת כן? אין לי תשובה, יש לי תשובה אחת, יכול להיות שבשואה בורא עולם בא לנסות את בניו הרגילים, את הבנים, איך נקרא לזה, את החינוך הרגיל, אלה שביום יום איתו ומתקשרים איתו, האסון הזה אנחנו רואים שהוא נחת על אלה שביום יום קצת רחוקים יותר, בגדול האסון היה מאוד מבודד,
אולי גם, אולי, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל אני חושב שבדרך הטבע, אם מסתכלים על ההבדלים, מה שמעורר פה, אחרי השואה מצאנו עודים מוצלים מאש, אנשים בודדים, פירורים של משפחות, שכל אחד חיפש את נפשו ואת ילדיו, רץ בכל רחבי אירופה, הלוך ושוב, חיפש מה לעשות עם עצמו. לא היה פניות לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקשיב לך, אני איתך, מה אתה רוצה ממני? עשו את זה, יחידי סגולה, כן. עשו את זה אדמו"רים, חסידים, אנשים שומרי תורה ומצוות שעברו את השואה, בוודאי לקחו את זה לכיוון הזה, אבל כל השאר היו כל כך עסוקים בחורבן הזה, ואילו כאן, ההפך, באנו מקודם בתלונות על התקשורת, אני חושב שגם כוחה של התקשורת האחרת, הבין אישית, גרמה למסורת להתלקח כאש בשדה קוצים. כל הרצאה של רב מגיעה לכל פינה, כל מוסר השכל, כל סיפור של נס, כל חיזוק, כל צעיר בכדור הארץ רואה את השמע ישראל שהחיילים שם צעקו, ואת האלה שעשו, וזה מדביק אחד השני, ואנחנו לא עסוקים עכשיו, כל אחד מאיתנו, בלחפש את קרובי משפחתו. ושהלב פתוח,
יש פה תחליט בסיפור הזה, יש פה תוצאות... אנחנו רוצים שהכל יחזור להיות כתיקונו, ושאולי החטופים יחזרו לביתם, ושכל החיילים יחזרו לביתם בשלום, אבל ברור שמהסיפור הזה, כביכול, אנחנו לא יודעים פעם את כל הסיפור, אבל אולי...
אבל הסיפור הזה מתכתב אחד לאחד עם תהליך הגאולה. זה מתאים מאוד למה שהנביאים ולתהליך הגאולה. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך תקופה של סימנים אחד אחרי השני, שתואמים ממש כמו סט מדויק, למה שניבו הנביאים הקדושים וחזל הקדושים לבכל תהליך הגאולה. והשלחתי רעב בארץ, זה מה שאנחנו רואים כרגע, תופעה פשוט מדהימה.
אז אם בשואה זה היה שהוא טלטל אותנו ואסף אותנו לארץ ישראל, אז כעת זה השלב השני שהוא בארץ ישראל אוסף את ילדיו אליו. כן. דעתות לא אוזן.
כן, אנחנו בשעה הבאה, אני גם אספר לך ולמאזינים, אני מביא לך כאן הקלטה, של רעיון שזכינו לקיים לפני 15 או 14 שנה עם הרב בנימין ורצברגר, זכר צדיק לברכה, שהיה ניצול שואה שמסר את כל חייו למען הכותל המערבי, רבים רבים מכירים אותו, אבל לא שמעו ככה את הסיפור בקולו אותנטי, שהוא קצת היה עוד כוחו במותניו, עם זיכרון צלול, ואנחנו נשמע את זה בשעה הבאה, אבל בין היתר... בדברים שם שהוא אומר, הוא אומר, הניצחון שאני מרגיש כל יום בזה שאני חי, בזה שהילדים שלי קמים בבוקר ומתפללים שחרית, והנכדים שלי מניחים תפילין, התחושה הזאת של הניצחון זה משהו שאני לא יכול להסביר למי שלא היה שם. וזה הסיפור, זה אולי באמת
הניצחון הגדול. אולי בעוד מילה אחת בשביל לסגור את העניין, דומני שבשואה הייתה המון מסירות נפש בין אדם למקום, אבל הנאצים בהמון רוע דאגו לפלג אותנו בין אדם לחברו, לשים את הקאפו מפולין על היהודים מהונגריה, ולשים את אנשי המשטרה היהודית לחפש את אחיהם. כעת, כשהאסון נפל על יהודים שברובם אינם שומרי תורה ומצוות, מתגלה נקודת המסירות נפש שבין אדם לחברו. כמה משפחות מוצאים את ביתם למשפחות מפונים, לאנשים רחוקים, כמה מסירות, כמה נהרגו בשביל להציל אחרים. יש כאן תהליך, ובסופו של יום נראה ממנו אור גדול, בעזרת השם.
אמן, אמן, בקרוב, הרב ישראל גולדווסר. לא נשכח, לא נסלח, זה האמירה של פשוט שלה, אתה יודע, ברחוב, הרווחת ברחוב, ואנחנו אומרים לא נשכח, ובקדוש ברוך הוא נפתח. תודה רבה על הדברים כאן.
תודה על כל טוב.
בשורות טובות. עוד מילה אחת ככה לסיום. אנחנו קרבים גם ליום הזיכרון לחללי צה"ל, שבוע הבא. היום זה ערב יום השואה. יש ברחוב אנשים שמסתובבים. חלקם איבדו משפחות, יקירים, הורים. ובכלל ביום, בשבוע הבא, היום הזיכרון לחללי צה"ל, שהשנה אחרי המלחמה הזו, עוד מאות משפחות נכנסו למעגל השכול. שוב, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו עם חובת הזהירות. באמת, זה לא ימים שהם על פי הלכה. אין פה איזה שולחן ארוך שצריך לפתוח ולראות איך להתנהל ביום הזה. השולחן ארוך הזה נמצא בטקט, הוא נמצא בשכל. כל אחד שיפעיל טקט, שיפעיל את השכל, מה הוא עושה, איך הוא מתנהל, לאן הוא הולך, איפה הוא מדליק מנגל. כל שנה יש את הקבוצה הקטנה הזאת, שעוד פעם אנשים טובים, לא מתכוונים, אני לא חלילה לא מוציא פה לז על אף אחד, אבל רבותיי, בואו נפעיל את החוש השישי. יש לפעמים קידוש השם בשב ואל תעשה, לא רק בקום ועשה. והימים האלה רגישים, אז לפחות כל מי שמאזין שיעביר את הדברים הלאה, נתכנס ככה לימים הללו. הדבר הכי גדול זה לשבת ולהגות בתורה הקדושה, וזה רק מאיר את האור הגדול ומקרב את הגאולה, שנזכה לראות עין בעין. אנחנו נשוב מיד בשעה הבאה עם שיחה מרתקת, עם אחד מניצולי השואה, זכר צדיק לברכה, שכבר נפטר לפני כמה שנים, אבל עוד הספיק לספר לנו במקצת מחוויותיו. תודה לאורחת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, אתם מוזמנים להישאר איתנו. כל חי תמיד איתי.